יש כאן שלוש פסקאות שעוסקות בעצם במישרין בנסתר ולימוד נסתר. במקום שלו בעצם בדור ובעניינו ביחס לפילוסופיה. אחר כך חוזרים בעצם לדברים שהם לא קשורים דווקא לנסתר, כל מיני צדדים של תורה ואחדות בתורה. אז אני כבר מקדים שהכותרות בספר הן כותרות של השר רב הנזיר, שהוא ערך בעצם את הספר. והרב הנזיר באופן מיוחד בשיטה החינוכית שלו, הוא סבר שהיום צריך ללמוד נסתר, כולם צריכים ללמוד נסתר. וככה הוא הבין במרן הרב. עד כדי כך שהוא סיפר שהיו אצלו בביקור אנשים, אז הוא הראה להם שאצלו השס והפוסקים זה בארונות מכוסים, וספרות הקבלה זה בארונות גלוי. הניגלה הופך להיות ניסטר, והניסטר הופך להיות ניגלה. וככה היום, אני לא זכיתי להכיר אותה, היו אומרים שלראשון, מי שכל אדם חדש שהגיע לשיעור, היה אומר את 10 הספירות אתה מכיר? זאת אומרת, זה כבר היה התחלה. יש על התחיל. והרב סיודה ממש הפוך. אחת מה שהרב סיודה בנה אותנו, את הישיבה והחינוך של כולנו בעצם, כולל ראש הישיבה, וכל הרבנים שיש פה בישיבה בעצם, זכו להיבנות מהרב סיודה, והמרן הרב, למרות שמשנתו היא בעצם בנויה ומושתתת הרבה מאוד על הפנימיות, וגם הסתייע מעולם הפילוסופיה כדי לקבל מודלים ומונחים להתנסח, הוא סבר, כך אנחנו הבנו, שבעצם צריך לבנות את האידיאליות של הדור, את תכונת החיים של הדור, במובן זה צריך להסתייג מהלמידה של ספרות הקבלה בפנים. יש להבדיל בין התכנים כפי שהם מוגשים מתוך רוב כתבי הרב, שהם בעצם מונחים, מוגשים לפנינו בעולם של אידיאלים ובניין רוחני, שמתאים לערכים שאנחנו מסוגלים לקלוט גם בתפיסה הנגלית הרגילה, אם כי הם חודשים, הם לא בשבלונה הרגילה של של ספרות האמונה שהספרים הראשונים, ושאולי לפי סתמות האגדות בשס, כפי שמי שאדם לומד אותם בדרך השטחית. יש כן עומק ורצון לתפוס באחדות את כל היריעה ואת כל התחומים ואת כל ה... שבזה מרן הרב זצל מיוחד. פה ושם יש לו סעיפים שהרב זצל ממש משתמש במונחים של הקבלה, ולכן יש מקום לבדוק את היחס קצת של המרן הרב, כפי שאנחנו רואים פה מהסעיף שלנו. רק בשלבים יותר מתקדמים, אז הרב סיודה אמר, כן, יש סדר, בהדרגה. כי אפשר להתכחש לדברים שמרן הרב כותב. אז ברור שיש אומרים שהדור קצת השתנה, ונחוץ יותר ללמוד פנימיות, ואני לא מגדולי הדור. נחוץ, נחוץ. מה שלחוץ זה לא יכול להיות יחד עם פנימיות. אני תכף... היום מישהו יתלה שלט בתל אביב, שיעור בקבלה, אז יתקבצו לך כל מיני אנשים שאתה לא יודע מאיפה הם באו ולא יודעים כלום, לא יודעים מה זה שמע ישראל. אבל לזה הם יבואו. זה מסקרן, זה מושך, הכוח של הקבלה, שזה יכול לחולל מהפכות, פתאום הפעיליות והקסם שישנו בכוח הזה, וגם איזושהי סקרנות להבין מה... אז לא אומר שבאמת הדור צמא לניסטר. יש בחינות שכן, יש בחינות שכן. אני אנסה לעשות בזה סדר, בעזרת השם, מקווה שנספיק, אז אולי בזמן קצת יתקצר לנו. טוב.
מה
הרב אמרת,
הרצוד אמר בשלם מסוים כן? מתי הרב, אתה הרצוד איזה גיל?
אנחנו לא הגענו לשלב הזה, אז פשוט אני... לא, הרצוד פעם אמר, קודם, כוזרי, אחרי זה מהר"ל, כמובן אחרי זה מרן הרב, ככה טוב טוב, ללמוד את הספרים, ואחר כך קצת יותר בעמקות, טניה ונפש החיים, טניה וספרי רמח"ל, ואחרי זה גם לאט לאט פנימיות, מי שברחי. אז זה כבר צריך בדיקה, צריך התייעצות, אנחנו תראה תכף קצת סעיפים מאורות התורה שהרב זצ"ל בעצמו קצת מסביר איך ומתי. צריך... בוא נקרא, כשמגיע, אני מקווה שיהיה לנו סיכום בסופו של דבר, אני יודעתי ממה שאנחנו מוצאים כשמגיע האיש היחיד, וכן הדור, לאותו המצב, שהופעתו הרוחנית כבר קרועה היא לפעולתה, כלומר, הוא מוזמן להופעה הרוחנית. שימו לב, הופעה בכל מקום מרן, איזה מרן הרב, זה משהו שקשור לנבואה, משהו שקשור לרוח הקודש, לדברים. אז ההופעה התואר, אז הוא לא דורש דווקא נבואה ורוח הקודש, אבל יש לו איזה מין צמאון נפשי אילאי, יש לו גם שטף רוחני שהוא מרגיש שהוא זקוק למענה, אז אי אפשר לו להיות מסביע את צמאונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל, וכל התכנים המוגבלים, מה זה תכנים מוגבלים? שיש להם הסברה מקומית, יש לך הסבר פה, הסבר שם, וורט פה, וורט שם, אין לך איזה מעיין רוחני מזין. לא יכול להיות מסביע את צמאונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל, אם לא יהיה אותו התוכן בעצמו, מוסר אותו לתוכן רחב חופשי, שבו ירגיש את הסיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ממקור החיים שלה. זאת אומרת, כל דבר, אפילו ניגלה, הוא מסוגל לתפוס רק במידה שיסבירו לו איך הניגלה הזה שהוא תופס הוא איזה ענף מאוצר חיים רוחני שלם גדול, שהוא בעצם, זה, לזה נשמתו משתוקקת. הוא יזין את נשמתו במה שהיא זקוקה לה, ויחד עם זה, דרך זה, הוא יוכל להבין שיש ערך גם לכל הענפים. אבל בלי זה, רק לפגוש את הענפים, ובלי שיהיה לו כאן מזון רוחני, שפונה לנשמה שלו לפי צמאונה ומדרגתה ויכולתה, אז ירגיש מחנק. מתוך כך רזי עולם, רזי תורה, סוד השם, הולכים ונתבאים מן הדור. זאת אומרת, הרב אומר, קודם כל זה נכון לגבי יחיד, ובכלל זה נכון לגבי הדור. הרב מגדיר את הדור לפי זמנו, שהדור בכללותו זקוק למעיין הרוחני הזה. מעיין הרוחני הרחב, או שהרב מכנה. והעקשנות הגורמת למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני, זאת אומרת, להסתיר ולא לתת לכל הציבור מגע עם כל האוצרות הפנימיים האלה, ולהגיד להם שהם צריכים, כל הציבור, כל העולם, כולל העולם המשכיל, הרחב של החלוצים וכל מה שהרב התמודד עם, הם צריכים לפתוח מה זה אצלם רוחניות, זה רק מה שנמצא בכלים הנגליים, בספרים שמפורסמים, כן, ספרי הש"ס הראשונים והאחרונים, גם בתלמוד ופוסקים וגם במפרשי התורה וספרי אמונה יותר פשוטים, מורה נבוכים, עיקרים, זה לא ייתן מענה לנפשות משכילות, לאנשים שמחפשים מה הייחוד שלנו, מהו המעיין הרוחני השלם של כנסת ישראל, כנסת ישראל כאומה, מה אתה נותן מענה? מה אנחנו חיים באופן שונה מאומות העולם? מה המסר שלנו? מה הייעוד שלנו? מה המגמה שלנו? מה מסביר את הקשר שלנו לתורה? מה מסביר את הקשר של היחיד עם כלל הציבור? מה הקשר של עם ישראל, ארץ ישראל? למה בעצם היהדות חותרת באופן גלובלי עם התקדמות העולם? האם באמת התקדמות העולם המדעית, המשכלת, היא בעצם מאפילה על כל מה שקשור לדת, הדת מתגמדת לאור החידושים והטכנולוגיה והחיים החדשים, כאילו זה החיים, הדברים הנושנים, המקומתיים, אולי יישארו במשהו קטן, כזה מוזיאוני, לא ייתנו מענה לכל החיים. ברור שזה מזמין חיות אחרת בכל המהלכים האלה, וזה העקשנות להסתיר ולמנוע את זה מכל הדור, זה דבר שהוא לא נכון, ותוצאותיו גרועות, כמו שאומר, מובילה, מפזרת את היא מדלדלת את הכוח. רגשנות הגורם למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני, היא מדלדלת את הכוח, מפזרת את הרוחות, ומבילה את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא ריקניות ומפח נפש, לב נואש, תשוב עוד לבקש דרך. זאת אומרת, המפח נפש והריקניות, זה בעצם מה שגרם בהרבה מובנים להתרחקות החילונית, תוך שבעצם המענה של הקודש לא הלם את הצימונות של כלל הדור. זאת קרואים, אז אני, כאן, אנחנו מדברים כאן, הקריאה לסודיות בעצם היא לכלל, הייתי אומר, המענה הכללי שהרב זצ"ל ראה בכל כתביו, כל הספרים שלו, כל החידוש המחשבתי הזה שהרב זצ"ל רק פתח לנו שערים, הרב התכוון שזה יהיה בעצם כל לומדי התורה הגדולים, גדולי מחשבה, גדולי נשמה, גאוני תורה, יתחוממו למעיינות האלה, ילמדו את הספרים הפנימיים, את כל מה שקשור, ואז בעצמם ימשיכו את העיצוב של הדברים לתכנים שניתנים להימסר לכלל הדור. אברהם בספרים שלו מעין דגמים שהוא התכוון שכמותם תלמידי חכמים גדולים יעשו ספרים רבים וימשיכו את הדרך ויבנו את זה, ישתלו את זה בתוך הנפשות. לזאת קרואים הם אמיצי הכוח, אלה הלבבות אשר אור השם הוא כל תוכן חייהם. גם אם נשברו ונוקשו, תוכן אור השם הוא כל תוכן חייהם. אתם רואים דווקא פה הדגש. גם אם נשברו ונוקשו מרוב ייאוש, גם אם נתעלפו ממירות אמונה בעצמם, גם אם עייפו במלחמתם נגד המון רב ההולך בביטחה אל הרוח אשר עיניו הפקוחות לפי דעתו יישאו, לא יחדלו תת מתקם, לא יחדלו להתעודד, ודגל רזי תורה וחוסן דת, אני צריך להסביר את זה כמובן, חוסן דת ואמונה ברורה ופנימית, ישועת עולמים לישראל לאדם, לגוויות ונשמות לעולם, לעולם ולעולמים כולם, לגדולים ולקטנים, לזקנים ולצעירים בידם. אני חושב שבאמת הרב זצ"ל כאן בראש ובראשונה מדבר ביחס לכללות משנתו, לתוכן הרוחני הגדול שלו, כאשר יש בזה מדרגות. וכמו שהוא אומר, יש ציבור, כלל הדור, ויש יחידים שאולי גם המשנה, גם המדרגה הבינונית המוכרת לא מספיקה להם. כן? אני קצת רוצה לפתוח ספרים בעניין הזה, להרחיב קצת. הרב הנזיר כתב פה מקור, יש בסוף חלק ב' של אורות הקודש, קצת מקורות. הוא מפנה לתיקוני זוהר. בעצם קצת מובא בהרבה מקומות התיקוני הזוהר הזה בחלקים.
אמיצי הכוח הם אלה שצריכים ללמד את זה?
כן.
כי כולם דורשים את זה.
נכון, אבל מי שנושא את הדגל, דגל רזי תורה, זה התלמידי חכמים הגדולים. יש פה בתיקון 30 של תיקוני זוהר, זה חלק של הזוהר. בזימנה דשכינתה נחתת בגלותה. אז אומר, יש שם ביטויים, נון דמכין, כן, יש כאן מושגים של שינה, אז יש קריאה. קומו והתארו לגבי שכינתה דית לכון ליבה וכולי, ורזה דמילה סוד הדבר, כל אומר קרא וכולי, כי מה בעצם הביקורת? כל חסד דאבדין לגרמה יואבדין, כל חסד שהם עושים לעצמם הם עושים, זה כאילו פירוש הפסוק, מה יקרא כל הבשר חציר, כל הבשר חציר, כל חסד שהם עושים לעצמם הם עושים, אפילו כל עינון דמשתדלין באורייתא, אפילו מי שלא מלט תורה, מה, אז זה לא נותן מענה. דילן נון דאבדין לאורייתא יבשה, עושים את התורה יבשה, ולא בא נשתדלה בחוכמת חוכמתא דקבלה, אין, עושים את התורה יבשה ולא משתדלים בחוכמת הקבלה, וגרמין דיסטלק נביאו דחוכמה, כן, גורמים הסתלקות מעיינות החוכמה, וזה מעכב את הגאולה, כן. ראי רוח דיסטלק, אי הוא רוח דמשיח. את הרוח המשיח כאילו מתרחקת. כל זה מורחב בהסברה, בהקדמה של חיים מיזולוז'ין, רב חיים ויטל, רב חיים ויטל לעץ חיים. מסביר שם מדוע חשוב ללמוד פנימיות התורה. מביא את המאמר הזה ומאחי ודן בזה. ודאי שזה חשוב. כן, זה דבר פשוט. ומוסכם, שוב השאלה היא באיזה שערים נכנסים לעולם הקבלה. בדרך כלל היו מקבלים הרבה מסוכות התקבלו במשך הדורות. לא כל אחד יבוא ויטול. היו כל מיני צינורות ודרכים, יש עד היום, יש את הדרך של החסידות, יש את הדרך של רמח"ל, יש את הדרך של הקבלה הספרדית, יש דרכים שונות של עוסקי בקבלה, עוסקים בקבלה. החסידות זה יותר כן פונה אל הציבור הרחב, אבל יש בזה גוונים מגוונים שונים. לא כל אחד שפוגש איזו תורה של חסידות, פוגש אותה עם הפנים הקבלי שלה. כן, באמת החסידות גם לא התכוונה, אלא התכוונה להרחיב את הלבבות, לרומם את האנשים. ברוב הפעמים עדיין לא נותן תמונה רוחנית מקפת, כפי שמרן הרב בעצם סולל לנו דרך לכל הספרים שלו. מצד אחד, מרן הרב, לא רק פה, אלא במקומות רבים, מרן הרב מאוד מדגיש את החשיבות ואת הצורך בלימוד הקבלה. כן, זה נמצא במקומות שונים, למשל באיגרות, איגרת, יש פה כמה איגרות, הרב כותב על זה בלי סוף, אבל באיגרת קוף הנחת בסופה, הרב אומר, תחיית הנסתר בעולם התרבותי, תחיית ישראל בלאומים, זה מסקנת כל האיגרת, תחיית ארץ ישראל בארצות וכו' דופקות בקרבנו ותביקתן בחוזקה. ההלניות, כן, ההתייבנות, זה שייך לחנוכה, עשתה את השכלת המערב. כן, בעצם זה השורש של כל התרבות המערבית, ההולכת אחרי עיניה, החפצה להיות שבעה בגלוי שבהוויה. כן, התרבות המערבית רצתה גם את הרוחניות להכניס למודלים של השכלות אנושיות רגילות. אז היה, אבל כל זמן שהבלתי מוגבל לא יגבל, לא תאמר הנשמה די בגלוי. הציבור האנושי יחל כמאז להרגיש את מחוביו, כי חסר לו הכל. כי חיי החברה, הממלכה, הדת, המוסר שלו, כולם הם רק גלמים מוגבלים. והיהו העושר הגדול. הכל רק גלמים. זאת אומרת, המטריה קיימת. יש לך מחקרים בעולם החומר נפלאים. אבל העושר הגדול, המעיין שמימיו מפקים תמיד, הגנוז בנסתר, בסתר העליון, זה מה שחסר. זה בעצם האנטיתזה שהרב קורא להרים את דגלה, וכן חוזר על זה אולי ביתר חריפות.
כשהרב מדבר על נסתר, איזה סוג של נסתר הוא מדבר?
זה מה שאני אומר עכשיו, שאני חושב שהרב מתכוון לכלל משנתו, לכלל משנתו שהיא כולה בעצם מושתתת על פתיחת המעיינות אל המרחב הרוחני, ויש בזה מדרגות, יש בזה מדרגות. הרב זצ"ל עשה מאמץ גדול למסור את התכנים האלה להגות אנושית מקובלת, מה שניתן, מה שהיה ניתן לו. רוב הדברים הם כן ניתנים ללמד, וכך הרב רצה שהם ילמדו, בלי המושגים הקבליים שהם בשורשם. תכף נראה גם מדוע, מה יש לרב ומדוע לא, ומה ההבדל. הוא מסביר כאן, כל מגמתי במאמר הדרך התחייה, זה באיגרת רס המחבר, היא לשום קו מבדיל בין הזרמה הנשמתית, שהיא נותנת חיים עצמיים. כל הזרמה הנשמתית זאת אומרת חיים, הסברות שמגיעות מעולם רוחני, ממעיין פנימי, המסוגלים לאומה בריאה בכל חילה ועוז שאיפתה. שזה הרב אומר היה, זו הייתה החיות הישראלית בתקופה הראשונה מיציאת מצרים עד חורבן הבית הראשון. שהייתה שכינה בישראל, שהיה רוח הקודש, ומה שהרב כותב למהלך האידאות, שבעצם האידאה האלוקית, זה נתן מעיין חיים, ההרגשה של קרבת אלוקים באופן חי, באופן מוחשי, וגם המצוות, עבודת השם ואת המקדש, כל זה נתן הרגשת קרבה שגם נתנה סובע גם לנפשות, נתנה הרגשה של חיות בכל המהלכים, בכל האומה כולה הייתה מחוברת על ידי זה. הקדוש ברוך הוא נלחם מלחמותינו, צבאות ישראל הם צבאות השם. אבל אחר כך, כן, ימי התקופה הראשונה שנמצאה את מצרים, עד חורבן הבית הראשון, היו שלשלת ארוכה של הזרמה זו. אבל בבית שני, הוא אומר, השכלול הלימודי הבא בסילוק רוח הקודש, שאנחנו מכירים אותו בבית שני, שרוח הקודש נגנזה, נבואה נגנזה, אבל בא שכלול לימודי, העמידות הלימודים הרבה, נכון? מה שנאמר בפרקי אבות, שזה היה בעצם אנשי כנסת הגדולה, בד בבד, אז כאילו נוצר דגש חדש, הוא צעד לנסיגה לאחור. זה פספוס, חיסרון גדול, כל העולם הרוחני. אף על פי שיש בו כמה מעלות טובות. וזהו יסוד הבית השני, שהיה מסולק שכינה ורוח הקודש, וממולא באור תורה וחוכמה. עכשיו צריכים לחזור לרוח. עכשיו רוח התחייה מתרוצצת בקרבנו, נשנתיות, אלו השתיים כבר דורשות את תפקידן. אנו חייבים להיחלץ חושים לסול את הדרך לרוח הקודש, לגילוי אליהו, להופעת הנבואה, כשימלאו התנאים החיצוניים יחד עם הדרכת התלמוד והחינוך המודרג. אתם רואים? להגיע לרוח הקודש בחינוך, בתלמוד מודרג. כאן הרב כותב כבר את הסימן הזה, הוא כותב לאנשים גדולים שהם כבר בעצמם בערי אחי, וכאן כל זה מקובל גדול ש... אז הכן מרן הרב, רבי פנחס הכהן מלינטופ. יש הרבה עברות שהרב היה מקובל. הרב כותב גם באורות, וזה ידוע יותר. תכף נסדר את הדברים דרך אורות התורה, אני חושב שיהיה, אבל באורות זה ידוע, בסוף סוף אורות התחייה, זה בעצם הדגל של כל המהלך, אפשר לקרוא לזה. אורות התחייה יש מערכות שלמות על בעניינה של הגאולה בעם ישראל. אבל הסיפה שבעצם לשם אנחנו בעצם צועדים, מה יהיה הגימור של העולם הרוחני שלנו? אז יש כאן, אתם מכירים את הסעיפים העיקריים האלה, התוכן העליון של חוכמת הרזים, יש כאן נוזיין למשל, בגלל שאי אפשר להשיג אותה אלא על ידי ההבנות פנימיות, אז זה מכריח בהכרח פנימי את ההסתגלות הרוחנית להקשבה עליונה של רוח אלוקים. זאת אומרת, הניסתר מכריח אותנו להקשבה פנימית, והקשבה פנימית זה מה שעם ישראל צריך בגאולה. כל הסיבוכים הסתדרו לידי זה, יש פה, הניסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה. ודווקא הוא יודע בדיוק נמרץ את הגבול של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. זאת אומרת, דווקא מהמקום הכי רוחני, אל תחשבו שהרוחניות הגדולה היא בעצם מטשטשת את כל ההבנה הנגלית המסודרת, הדרבה. דווקא מתוך מה שהמעיין בנוי מן השורש, משם ניתן להשקיף בצורה הרבה יותר מהירה על היחס של כל תכני התורה האחרים. ככה הרב פה בונה כל סעיף סעיף, הרב כאן... סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו, בני שתורת אמת בו זה גיונה הפנימי, דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה. כן? תורת אמת דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה. והאומה מתחילה לידה, זאת אומרת, שפוגשים סתרי תורה, האומה מרגישה שכמה הגלות זה מחנה, כמה זה צוותות, כמה זה לא נותן לחיים הלאומיים שלנו, את הבריאות שלהם. כן? כן, ככה סעיף אחר סעיף. לא נעריך כאן. התשובה שבאה מסתרי תורה היא תשובה עליונה. אני רוצה לראות, באורות התורה אני רוצה להראות לכם את מה שהרב ציודה סידר. יש כאן פרק י' באורות התורה. צריך להגיד לכם שאנחנו למדנו אורות התורה אצל הרב ציודה בשיעור א', הוא דילג על הפרק הזה. לא לימד אותנו. סתרי תורה שייכים. צריך ללמוד את הפרק הזה. מי שאוטוטו הולך ללמוד סדרי תורה, הוא זה בא בכלל שייך לגביו. סיודה, דילג הזה. אז אני, אם יש את הספרים, עוד יותר טוב, כן. לא נקרא את כל הסעיפים, לא נעיף אותנו. מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, עד שלא תיתן... פרק י' סעיף א'. בסדר? יש לכם? מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, עד שלא תיתן מנוח לנפש ואינה מסביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדוש שבעולם, כי אם עם ההיגיון הפנימי המדבר ברזי עולם. זאת היא התכונה של עסק בתורה לשמה, שזה שנינו כל העוסק בתורה, הרי זה מתעלה, מגלים לו גם רזי תורה וכו'. זאת אומרת, מה הרב אומר בסעיף הזה? הרב אומר, סתרי תורה, מי צריך לעסוק בסתרי תורה? האם מי שיש לו סקרנות לזה, או מי שיש לו כישרונות לזה? הרב אומר, זה לא מספיק. נגיד שיש אדם שהוא מאוד חכם, יכול להבין פה את הצופן של המושגים, של הפרצופים, של הספירות, של השמות, של הייחודים. ניתן ללמוד את זה, זה נכתב בספרים. ניתן ללמוד את זה, מי שהוא... כישרוני, אולי גם כן צריכים איזשהו סדר, אולי תלמד את זה קודם, אחרי זה את זה, תעזור לך להבין, ניתן לדרג את זה. אבל הרב אומר, זה לא הכי טוב, כבר הסתייגות. מתי צריך ללמוד את זה? מתי אפילו מי שבא הכי לסתרי תורה, כשהתשוקה הפנימית מתקרבת ולא מסביע אותו שום דבר אחר. ככה משמע פה, שעדיף. זה צריך לבוא מתוך מה שהנשמה מרגישה בזה מענה. לדעת מה ששכיח הרבה פעמים, שהלימוד של המושגים והמונחים של עולם הקבלה של עצמם, אין בהם את ההסברה הרוחנית שמרוממת את הנפש למשהו שלא היה לפני כן. אלא אם כן, הלימוד בדברים האלה בא מאדם שהוא בעצמו, כבר שט במושגים האלה, במובן הזה של הסובה הנפשי, של ההערה הרוחנית שכל זה בנה אותו בה, אז הוא יכול אולי דרך המונחים הללו גם להקרין על הלומדים. אז זה לא תמיד נמצא. יכול להיות אפילו הרבה אנשים שהמושגים האלה כן ידועים להם, אבל הם לא על ידי זה בנו לעצמם קומה רוחנית יותר גדולה. תראו למשל, אני כאן מחבר עם, פה מונח פה איזושהי הסתייגות. תראו לפחות בסעיף זין, קצת קופץ. חיסרון גדול בלומדי קבלה הרגילים. הרב מתכוון אפילו ללומדי הקבלה שהוא הכיר בתקופתו לפני כמאה שנה. מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלם, ממקורותיה של תורה להשכיל בעניינים האלוקיים. זאת אומרת, לא מדרגים את עצמם, ממקורותיה של תורה להשכיל בעניינים האלוקים, כי אם הם מלעיתים את עצמם ברמזי לימודים הכתובים בספרים, אתם רואים את הביטוי קצת בגונה, מלעיתים את עצמם ברמזי בעניינים אלוקים, רמזי לימודים הכתובים בספרים. זאת אומרת, הם מכירים מערכות של מונחים ומושגים ועולמות, יודעים לדקלם, אבל לא נבנו באופן מסודר ובהתאמה רוחנית.
מה זה לא משתתים תחילה לסכם בעניינים אלוקים?
זאת אומרת, לבנות לעצמם קומה רוחנית. המדרגה הרוחנית היא לא בזה שאדם יודע 30 עמוד מהספר עם הרבה מושגים, ככה, אלא מה זה? בנה קומה. אז לבנות את הקומה, להרגיש את ההתקדמות, כפי שהקומה הרוחנית שאדם חש בה, הולכת ונבנית. בהתאם לזה, הוא קודם כל יקדים וילמד את מה שבנה את העולם הרוחני בספרים האחרים קודם, שהם אולי יותר פשוטים ומתייחסים לחיים הנורמטיביים יותר, והוא בזה כבר ייבנה וישתכלל, וירגיש מתוך זה צמאון ושייכות, וגם עם אלה גם יותר כלים, למה שתמון במושגים של הספרים הפנימיים. כי אז מה קורה? על ידי זה אין שכלם מתרומם, כי מאיזה רגש כהה מאיר בקרבם. אבל לא זאת המרגיעה, לא לזה הרב קורא פה ללמוד נסתר, כי מחר שהאדם משוטט בשכלו לדעת את השם, הוא מצרף לזה שקידה אגונה במשני חכמים וחידותם הנמרים בענייני הרזים מכל פרטיהם, אז הוא מתעלה והעולם כולו מתעלה עמו, זוכה לעצמו וזוכה לכנסת ישראל וכל התלויים בה, שהוא הכל ממש. כן, אז באמת הוא, זה יכול לעשות להיות אצלו לברכה. עוד הגבלה יש גם בסעיף ח'. אני תכף אגיד את האחרת, אני כאן בא מסד. יש שמיעוט השכל מביא את האדם, מיעוט השכל מביא את האדם לנסתרות. מפני שהניצוץ השכלי, אבל לא מפני שהנסתרות מתאימים לבערות חס ושלום, אלא מפני שהניצוץ השכלי העליון מסתתר על ידי ההתחכמות. ההיגיון הוא בעצם מוכבה בספרים האלה, כאילו מה עומד מאחורי המושגים, מה טמון בהם מכוסה. אז מי שלומד אותם ופוגש את המושגים גריידה, אז אדרבה, זה מתוך שהוא לא מבין, אז הוא משנן פה את המערכות הטכניות האלו שלהם. כשאפס האור המטעה הכהה של ההתחכמות מתעוררת התשוקה של הניצוץ העליון שבשכל. ולא יוכל להגיע לגמר פתרונו, כי אם כשישוב ויעמיק בחוכמה, בדעת ובכישרון, אז יגיע למידה זו שידע את ערך ההתחכמות האנושית וחולשתה, מלא תישאר נטייתו רק לשם ההתקשרות עם השכל העליון, הנובע מהזיו האלוקי בכל תוקף תפארתו. זה היה מרן הרב, האוצר הרוחני, זה הייתה חיותו, וזה משהו בעצם ביטא והקרין בכל כתביו, בכל ספריו, וזה כמובן קשור לתוכן החיות הפנימי שימצא גם גנוז בכל ספרי הנסתר. וצריך לדעת איך הדרך לפגוש את האור הזה בספרים הפנימיים הללו. לא בציטוטים, יש, נכון, יש הרבה פעמים אנשים שמחפשים את הפנימיות, למה? בגלל שפוגשים ספרי חסידות שברוך השם מודפסים יותר, מגיעים גם לציבור שלנו, ויש שם הרבה דברים שהמאמר, נגיד, של שפת אמת או של אחד מהספרים האחרים, הוא מאוד נותן לך הרעיון שבו, אבל הוא גם משתמש במונחים שהוא לוקח מכתבי הארי ומספרות פנימית אחרת. אז הלומד רוצה להביא יותר, אז הוא רוצה גם לראות את מקורם של המונחים, אז הוא רוצה, בוא נלמד את המקור. אבל בעוד שבשפת אמת עצמו מונח איזשהו רעיון שיכול גם לבנות אותנו בכלים שלנו, אז במקור שם, בכתבי הארי או באחד מהספרים הפנימיים האחרים, הוא לא יפגוש את זה, אלא אם כן הוא ידע ללמוד את זה כמו שהדברים נצרכים. אז כנגד זה אנחנו יכולים לראות פה הרבה, אני אומר, אמרתי שנסיים בתיקון. אז תראו, הפוך, הרב אומר, כאן הרבה סעיפים על החשיבות, כן? הרב כותב, כאן סעיף ט' אם אנחנו נסיעו, המעיין העליון, מקור אמת אין סוף, יופי אין קץ, גבורה אין גבול, הולך ומפקה במקורה של רזי תורה, עומד ולהיחשף בדרישת אותיותיה, ציוריה, הופעותיה, בכל אורחות הביטוי המחשבתי והלשוני. זה צריך להתגלות. כשהנשמה לועה מכל המיצרים אשר במדעי הגבול, השאיפות הצורות בתחומים צרים, כשהכיור והגיעול מתגלה בהם, אז תמצא למחווה מזרם בצל צח של הגיון רזי עולם ופליאות קודש. כן? כאן אדרבה מעודד, אפילו אם קשה, אפילו אם קשה ללמוד פנימיות, יתאמץ. הוא כותב כאן, כשמסתכלים ברזי תורה, ברזי טהרה של תורה בלב נאמן, אף על פי שהדברים הרוחניים מצטיירים מכוח הדמיון, מתפרשים הם אחר כך בכל אורחות השכל. עם משתבים, כל דרכי ההיגיון הצלי. הרב אומר, אפילו ממי שכן יש לו את הצימון ואת כל ההכשרה, לפעמים הוא יפגוש איזה מאמר בפנימיות, שבהתחלה הוא לא יבין כל כך, אבל מכיוון שכן יש לו את ההכשר הרוחני, אז אפילו הלימוד הזה שעדיין לא פותח לו את הנפש, בסופו של דבר כן יתחבר עם כל עולם הרוח שלו. וכאן הוא כותב...
הרב מדבר בפסקאות האלה על אמיצי הכוח שהוא דיבר פה, או שהוא מדבר הפוך, דווקא לאנשים שלא אמיצי הכוח?
יש מדרגות בזה. יש אמיצי הכוח שהם צריכים להוביל את זה, והם צריכים ללמד את כל הדור. ויש אנשים שהם לא בריא אחי ללמד את כל הדור, הם יכולים להיות תלמידים של האמיצי כוח האלה. הם בריא אחי
להיות... אז מי הרב קודם בפסקאות האלה? לאותם אמיצי הכוח שמלמדים?
אז אני מסביר, זה בשביל התלמידים של אמיצי הכוח. זאת אומרת, בשביל אלה שאולי לא, שלפעמים קשה להם, אבל הם כן שייכים לתכנים האלה, הם כן נבנים מזה, יש להם את ההכשר להיבנות בזה. יש לפעמים מצבים קיצוניים שזה גיחוך, שיכול למישהו להגיע ללמוד פנימיות, לא יודע מי נגד מי שם. אז אני אומר, יש לזה מצבי קיצון. אבל כן, בסך הכל של עובדים נכון, בהדרכה, יש שלב שכן כן מתאים לפגוש את זה. ככה בעצם אנחנו רואים פה. אבל הרב בכל מקום, המוטו שלו זה שצריך לתת את החופש לנשמה, ולהיפגש עם התכנים הרוחניים הגדולים. וזה בעצם מה שגם שייך לסוף הסעיף שלנו, גם שייך לחנוכה, תכף אני אראה לכם. כאן בואו נראה את הסיפה של הסעיף. אם אנו מדברים והאילמות, לשון אילם, תוקפת אותנו. אם אנו מבטאים והמושגים מתבאים בדומייתנו מפני שאין בנו כוח להדריר את הדיבור, שומעים לשון דרור, לחפש את המילול, לשון חופש. לא בשביל כך ניבהל ונסוג אחור מחפצנו הקבוע. כבדות הפה לא תעצור כוח לעצור את הזרם של החפץ הנשגב, שדבר השם בו יגלה, אשר יאמר, יאמר דבר לעזר כוח לנכשלים, לבשר שלום לרבי עם, בורא נב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפתיו. מה הרב מתכוון כאן? הוא חושב שיש מצב של אנשים שהם כן שייכים למעיינות רוחניים, כן יש להם סימונות, כן יש להם הבנה רוחנית. רק לפעמים, הם לעצמם לא יודעים מספיק להסביר את הדברים האלה בהסברה מסודרת, וכל שכן הם לא יכולים לבטא את זה אל הלומדים, אלא כי זה רעיונות נשגבים שהם אוחזים בהם, אבל לא מספיק. אז הרב אומר, זה לא צריך להירתע מזה, כי אם להמשיך לחוס בזה, וסוף הדבר הזה לגלות ולבשם אותנו. כאן הרב כותב בסוף אורות התחייה, שזה קשור לחנוכה. נמצא לכם, רגע. איפה זה היה? באורות התחייה סמך ג' הגויים תימו את היהדות הגלויה במגעם, נגעו בשמנים הקדושים שקצו אותם, אבני מזבח הקודש נתפגלו, אבל בקדושתם ישרו פנימיות הסודות שהם עלומים וחתומים ממגע זר. נשארו הפנימיות, בזה אי אפשר לגעת. ודווקא הפנימיות היותר נשמתית, כי המבטאים אשר לסודות כבר באו פריצים מחילילום. אתם יודעים, באוניברסיטאות בכל מיני מקומות בעולם יש לימוד קבלה, גם אצל גויים. כל ספרי הארי הקדוש וכל זה נמצאים שם על מזבח כל מיני חוקרים שעושים בהם סדרים והסברות. אז זה מבטאים חיצוניים, אבל הפנימיות זו שהיא נשמת הנשמה העליונה קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל, ואינה זזה ממנה כל זמן שהקישור לכללות האומה לצביונה חי בקרבו, כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר להצלחת האומה הישראלית וכו'. זאת אומרת, בעצם לא יוכל הלימוד הזה לבנות ולרומם את אותם גויים. זה יכול לבנות ולרומם את מי ששייך לזה, מי שהתוכן הזה מקדש אותו, מי שהתוכן הזה נותן לו חופש. אז אני אומר, כן צריכים להתרומם ולשאוף, להעמיק בתכני קודש, בסדר מותאם, מודרג, ולהיבנות בזה, להשגיח על זה שעיקר הדבר הוא בניין, ולא הפוך. זה מאיר. יש מתי שכן אפשר להיפגש עם המושגים וזה לא יפריע. יש מתי שזה ממש מתבקש, כמו שהרב זצ"ל אומר, זה אי אפשר, הנשמה חייבת את זה. צריכים יותר הדרכה אישית, זה לא כזה בעיני.
אבל הצורך הגדול של התור זה הצורך של הרעיונות שגנוזים, כלומר, הצורך זה לא הליפה ראשית.
נכון.
יכול להיות אבל לבן אדם צורך נשמתי גדול, למרות שהוא לא בנוי לזה. מה עושים עם כזה?